מועדון הסיפור הטוב, מדור הסיפורים של פה ושם בארץ ישראל. הבמה שלכם בפודקאסט.
מועדון הסיפור הטוב, אפיזודה 17. והפעם, מעשה שושנה וסודם של הספרים החיצוניים. ספר התנ"ך הוא היסוד המשותף המרכזי, ולעיתים אפילו היחידי, של כל הזרמים ביהדות. בתנ"ך מרוכז הזיכרון הקולקטיבי של העם שלנו, הוא מקור התרבות היהודית, האמונה היהודית, הדת היהודית. למרות שתנ"ך נהגה כמילה אחת, מדובר בקובץ של 24 ספרים, העוסקים בנושאים שונים. החל בסיפור בריאת העולם והאדם, עבור דרך חוקים ומנהגים, שירה והגות, וכלה בסיפור ההיסטורי של מוצא העמים, כשבני ישראל במרכזו. למרות שהתנ"ך מעיקרו הוא קובץ ספרים יהודי, הוא ללא ספק אחת היצירות המשפיעות ביותר בעולם כולו, התפוח בעצי היער. ומי שלא מכיר אותו, מפספס משהו גדול מאוד בעולם הזה. האהבה שלי לתנ"ך לא התחילה בבית הספר, אלא זמן לא רב אחרי. זה קרה ביום אחד, בדקה אחת, במכה אחת. אני זוכר את השנה, את החודש, את היום, את הרגע. ישבנו שם על הר גלבוע, קבוצה של מדריכים מתלמדים מבית ספר שדה של החברה להגנת הטבע. השמש שלחה קרניים מלאות אודם של שקיעה. עמק ישראל נפרס מתחתנו בגוון זהוב, כמפת שולחן משובצת טלאים של שדות וכפרים. מולנו עמד המדריך הוותיק, אילן זהרוני. פניו היו משולהבות, והוא בעיצומו של סיפור מלחמת שאול האחרונה בהר גלבוע. קולו עלה וירד בוויברציות עתיקות, תנועות ידיו חתכו את האוויר. רגע הוא מצביע על שאול דואר בשדות העמק על הסוס בדרך לבעלת האוב, רגע הוא עוטף עם היד את אוזנו כדי לנסות ולשמוע את שעון הצבא הפלישתי האחרונה למרגלות גבעת המורה. יכולת העברת הסיפור הווירטואוזית שלו גרמו לי כמעט להוריד את התיק ולרוץ לעזור לשאול. זה היה מין רגע שמימי שכזה. הרגשתי כאילו שאני נכנס לתוך התנ"ך. למרות שבפועל מה שקרה זה שהתנ"ך נכנס בי. ועד עכשיו בעצם הוא לא יצא החוצה. הספר הזה מלווה אותי וכנראה ימשיך ללוות אותי עד שארית חיי. אבל בכל זאת יש איזה טוויסט קטן. והוא הגיע ביום בהיר אחד כשהייתי בתל אביב. וגם את הרגע הזה אני זוכר בדיוק. את אותה השעה, את אותה הדקה. אותו יום היה לי הרבה זמן להעביר. ובשבילי הבילוי האולטימטיבי בתל אביב זה ללכת לחנויות ספרים משומשים. הגעתי לחנות החביבה עליי ברחוב אבן גבירול, אותה חנות שבה מצאתי את הספר על נוח נפתולסקי, שבזכותו התקבלתי לתואר שני. האמת שהפעם לא היה לי ספר קריאה ספציפי שרציתי לחפש. מבחינתי גם עצם החיפוש עצמו הוא סוג של קריאה. כמו תמיד, האגף של ארץ ישראל משך אותי במיוחד. עברתי וחיפשתי, עיינתי ובחנתי, עד שלפתע פתאום נגלה לעיניי מראה מעורר השתוממות, מהדורת כסות ומפורש. עד כאן אין משהו חדש. מלבד העובדה ששמות הספרים שלה פשוט לא היו מוכרים לי. הייתי עמום. לרגע הרגשתי כאילו גיליתי את המגילות הגנוזות. איך ייתכן שלא שמעתי על הספרים האלו קודם? ממש ממולי עומד עכשיו האח האבוד של התנ"ך. כמוצא שלל רב מהרתי לקנות את כל הסדרה. אני אפילו זוכר שזה עלה לי 400 שקל. בעל החנות ארז את הספרים בתוך שני ארגזי קרטון וקשר אותם בחוטים לבנים כדי שיהיה לי קל לנדוד איתם עד הנגב באוטובוסים. כשהגעתי הביתה, מיהרתי לפתוח את שתי תיבות האוצר הקטנות שבידי, ומיד התחלתי לעיין בספרים. כרך אחרי כרך. מצאתי שם את ספר אדם וחווה, ספר היובלים, ספר חנוך, ספר בן סירה, שברפרוף ראשון ממש הזכיר לי את משלי, ספר צבאות השבטים וצבאת אברהם, ספר חוכמת שלמה, מזמורי שלמה עם עשרות מזמורים בנוסח תהילים, חזיונות ברוך, ספר טוביה, יהודית, ועוד ועוד ועוד. במבוא של רוב הספרים נאמר כי הם נכתבו במקור בעברית או ארמית, אך טקסט המקור עבד, ואלו תורגמו מחדש לאחרונה בדרך כלל מתוך ספרי קודש נוצריים. יהודית, טוביה, ברוך, חנוך, אלו לא שמות של דני מדנמרק או אינדונזי מאינדונזיה, אלו שמות של יהודים מיהודה. מדובר בספרים עבריים כתובים בעברית תנכית שנלמדו כאן בארץ ישראל על ידי קהל יהודי לפני מאות ואלפי שנים. ואני, יהודי שחי בארץ ישראל, אפילו לא שמעתי עליהם. איך ייתכן? האם זו הייתה כוונת מכוון? או אולי הם פשוט נשכחו ונעלמו בנסיבות טרגיות, אכזריות? לפני שנגלה יחד את כל הסודות הגנוזים של הספרים החיצוניים לתנך, אני רוצה קודם כל להגיש למי שלא מכיר טעימה קטנה מהאוצר התרבותי האדיר הזה. בחרתי להביא לכם סיפור קצר בשם מעשה שושנה, שהוא חלק גנוז מספר דניאל. כדי לתת רקע טוב לספר דניאל ולסיפור של מעשה שושנה, גייסתי לשולחן המסע ומתן את דוקטור אילן אבקסיס, סופר, מרצה להיסטוריה של המזרח הקדום, ומה שעוד יותר נוגע אלינו, העורך והמגיש של הפודקאסט הנפלא, דברי הימים, שעוסק בהיסטוריה של עם ישראל והמזרח הקדום. אוקיי, אתה איתי?
כן.
טוב אילן, תוכל להציג את עצמך?
מרצה למקרא, במכללת גורדון, מכללה להכשרת מורים, מתמחה בהיסטוריה מקראית, וגם שדר הפודקאסט, דברי הימים, פודקאסט על המזרח הקדום.
אוקיי, אז לענייננו, אנחנו היום עוסקים בשני נושאים. הראשון זה הספרים החיצוניים, והשני זה ספר שושנה והרקע שלו. מי שלא מתמצא בספרות עברית קדומה, הוא מכיר את כל ספרי התנך, אבל הוא לא מכיר אף אחד מהספרים החיצוניים.
לא, ממש לא. עכשיו, מכיוון שהם לא התקדשו, הם לא נשמרו ולא הועתקו, ולאט לאט הם עבדו, למרות שזה תהליך שלקח מאות שנים, כי מצאו אותם גם בקומראן את הספרים החיצוניים, ומצאו אותם גם קטעים בגניזה הקהירית מימי הביניים, וכשנדבר על מעשה שושנה נראה באיזה עוד, אפילו הרמב״ם הכיר את מעשה שושנה, אבל לאט לאט, מה שנקרא, שקרו בתהום הנשייה, עד שהתגלו מחדש. בעצם לא התגלו, הם תמיד היו בכתבי הקודש הנוצריים, אבל תהליכי ההשכלה והחילון שעברו על עם ישראל, פתאום אמרו, רגע, זה שלנו. אז חלק גדול מהספרים תרגמו אותם בחזרה לעברית.
יכול להיות שדווקא בגלל שהנוצרים ימצאו את זה, היהודים דחו את זה?
גם, חד משמעית. האימוץ הנוצרי עזר במרכאות ליהודים לדחוק אותם לפינה. אני אזכיר למשל שתרגום ה-70 הוא תרגום יהודי. כאילו זה היהודים תרגמו לצורכי עצמם. לאחר מכן, כשהכנסייה הנוצרית אימצה את התרגום, אז היהודים דחו אותו בשתי ידיים. אמרו, לא של, אין, אנחנו לא רוצים אותו, אין לנו חלק בו.
רק יש לציין שדווקא האתיופים, התנך שלהם די מזכיר את תרגום ה-70.
נכון. בכלל, תרגום ה-70, הוא נוצר בשלב שהנוסח המקראי עוד לא היה מגובש. היה די נזיל. למשל, ספר ירמיהו, אצלנו, בעברית, הוא ארוך ב... כמעט 20% מהנוסח בתרגום ה-70, וגם סדר פרקים שונה. כלומר, אנחנו רואים מקרים שהנוסח עוד לא מגובש, ואלה תרגמו ככה, ואלה תיקו ככה. ודבר מעניין שבקומראן יש לא מעט עדי נוסח מקראים שמסכימים דווקא עם תרגום ה-70, ולא עם נוסח המסורה שלנו.
אז דיברת על ספר דניאל, וספר דניאל שאנחנו מכירים מהספרים החיצוניים, שונה לחלוטין מזה שאנחנו מכירים, לא לחלוטין, אבל שונה מאוד מזה שאנחנו מכירים בספרים הפנימיים שלנו.
נכון. ספר דניאל, דווקא בכתבי הקודש הנוצריים, הוא ארוך, יש תוספת של תפילת עזריה, יש את הסיפור בפרק ג' שזורקים אותם לתנור שם, אז בתרגום ה-70 יש איזה, קרוב לזה כמה עשרות פסוקים שעזריה משבח את האל שהציל אותם, יש תוספת שבדניאל אצלנו 12 פרקים, פרק י"ג בתרגום ה-70 זה מעשה שושנה, ופרק י"ד זה בל והתנין.
ולא הדרקון?
הדרקון, תנין זה אותו דבר, גם נחש, זה מופיע בכמה נוסחות, זה אותו מילים מרדפות. אגב, אנחנו יודעים שיוספוס כתב על הספרים שחיבר דניאל.
אוקיי.
והספרים האלה זה עוד סיפורים שלא נכנסו לספר.
אז אם נדבק למיתוס של דניאל, אנחנו עכשיו נמצאים בכלל בבבל. אל מולנו יש סיפור שדווקא עושה זום אאוט מהארמון של המלך שבו שהה דניאל, ועובר החוצה לעם ישראל שנמצא באותה תקופה בבבל, אבל זה עדיין לפני הגלות, אנחנו זוכרים.
כן.
אוקיי, אז מה קורה במעשה שושנה? מה בעצם הסיפור בא לומר לנו?
הסיפור פשוט, יש אישה מאוד יפה, שנשואה באושר ובעושר, ויש איזה שני חבר'ה, שני נוכלים רמאים שקרנים, שנורא חושקים בה ורוצים לקיים את היחסי מין, והיא מסרבת כמובן, ואז הם מעלילים עליה, שהם ראו אותה שוכבת עם נער צעיר. וזה כמובן ניאוף, וניאוף משמעו גזר דין מוות, ומביאים אותה למשפט, אז היא מתפללת ואומרת, אלוהים, אתה יודע שלא חטאתי, ואז מגיע דניאל, איש חכם, הרי בספר בונים אותו לפני החזיונות, עוד בתור בסיפורים, בונים אותו כאיש חכם, כפותר חלומות, כיודע דברים, ואז הוא אמר, רגע, תנו לי לבדוק. ואז הוא הפריד את שני הזקנים האלה, שני הנוכלים האלה, ואמר לך, תגיד לי, תחת איזה עץ זה קרה? הוא אמר, עץ אלה. ואז השני אמר, תחת איזה עץ זה קרה? הוא אמר, עץ אלון. כלומר, יש סתירה בדבריהם, וכך הוא הציל אותם ממוות, ואותם הוציאו להורג.
עד כאן הרעיון המעניין עם אילן. ועכשיו שושנה, בואי, חוזרים הביתה, לחק היהדות.
איש היה בבבל ושמו יהויקים, ויקח אישה ושמה שושנה בת חלקיה, והיא הייתה יפה מאוד ויראת השם, והורי הצדיקים ויחנכו את ביתם כתורת משה. והיא יהויקים עשיר מאוד, והיא לו גן קרוב לביתו, ואליו היו באים היהודים, כי נכבד היה מכולם. ובשנה ההיא מונו לשופטים שני זקנים מן העם, אשר עליהם אמר אדוני, כי באה רשעה יוצאת מבבל מן הזקנים השופטים אשר נראו כמנהיגים את העם. והיו תמיד בבית יהויקים וכל הנשפטים באים אליהם. וכאשר היה מתרחק העם בצהריים, הייתה שושנה באה לטייל בגן בעלה. וכל היום היו רואים אותה שני הזקנים באו מטיילת ויחמדוה. ויהפכו את ליבם ויתו את עיניהם לבלתי הביט לשמיים ולבלתי זכור את משפטי צדק. והיו שניהם עצובים בגללה ולא גילה איש לרעהו את צערו. כי התביישו לגלות את אהבתם כי חשקו להיות עמה. והשתדלו כל יום בשקידה לראותה. ויאמרו איש אל רעהו, נלך הביתה, כי באה את הארוחה. ויצאו ויפרדו איש מעל רעהו. וישובו ויבואו אל המקום ההוא, וישאל איש את רעהו לדבר, והתוודו את אהבתם, ויקבעו יחד מועד אשר יוכלו למצוא אותה לבדה. והיא בשומרם יום הכושר, ותבוא פעם כתמול שלשום עם שתי נערות לבדן, ותאמר לרחוץ בגן, כי היה חם. ולא היה שם איש מלבד שני הזקנים הנכבאים ואורבים לה. ותומר לנערות, אבנה לי שמן ותמרוק, ונעלנה את דלתות הגן למען הרחץ. ותעשנה כאשר אמרה, ותנעלנה את דלתות הגן, ותצנה בפתחים צדדיים להביא את אשר צובו, ולא ראו את הזקנים כי היו נכבאים. והיא כאשר יצאו הנערות, ויקומו שני הזקנים, וירוצו אליה, ויאמרו, הנה דלתות הגן נעולות, ואין איש רואה אותנו, ואנחנו חומדים אותך, לכן ישמעינה לנו ויהי עמנו, ואם לא, נעיד בך, כי היה עמך בחור, וכי על כן שילחת את הנערות מאיתך. ותאנח שושנה ותאמר, צר לי מכל צד, כי אם אעשה זאת בת מוות אהיה, ואם לא אעשה, לא אמלט מידיכם. טוב לי איפה, כי לא אעשה ואפול בידיכם, מחתו לפני השם. ותצעק שושנה בקול גדול, ויצעקו גם שני הזקנים כנגדה. וירץ האחד, ויפתח את דלתות הגן, וכאשר שמעו אשר בבית את הצעקה בגן, ויזנקו בעד הפתחים הצדדיים לראות מהיה לה. וכאשר אמרו הזקנים את דבריהם, התביישו העבדים מאוד, כי עוד לא נאמר כדבר הזה על שושנה. ואי ממחרת, כאשר יתאסף העם אל בעלה יהויקים, ויבואו שני הזקנים מלאי מחשבות רשעה על שושנה להמית אותה. ויאמרו לפני העם, שילחו לקרוא לשושנה בת חלקיה, אי אשת יהויקים, וישלחו. ותבוא אי והוריה וילדיה וכל קרוביה, ושושנה הייתה ענוגה מאוד ויפת מראה. ויצבו הרשעים לגלות אותה כי מחוסה הייתה, למען נסבעו מיופיה. ויבכו כל אשר אצלה וכל הרואים אותה. ויקומו שני הזקנים בתוך העם וישימו את ידיהם על ראשה. ותיווח ותבט השמיימה כי בטח ליבה בהשם. ויאמרו הזקנים, כאשר טיילנו לבדנו בגן, נכנסה היא עם שתי נערותיה, ותסגור את דלתות הגן ואת הנערות שלך. ויבוא אליה הנער אשר היה נכבה שם וישכב עמה. ובהיותנו בפינת הגן, ראינו את הנבלה ונרץ אליהם, ונר אותם יחד, ולא יכולנו לתופסו כי חזקו ממנו, ויפתח את הדלתות, ויזנק החוצה. אך אותה תפסנו ונשאליה, מי היה הנער? ולא רצתה להגיד לנו, על זאת אנחנו מעידים, ותאמן להם העדה, באשר הם זקני העם ושופטיו, וידונו אותה למות. ותצעק שושנה בקול גדול ותומר, אלוהי עולם, יודע נסתרות, הרואה קול בטרם יהיה. אתה יודע כי שקר העידו בי, והנה מתה אני אשר לא עשיתי דבר מאשר העלילו עליי. וישמע השם לקולה, וכאשר הוציאו על המות, העיר השם את רוח קודשו של נער צעיר ושמו דניאל. ויקרא בקול גדול, נקי אני מדמה. ויפנו כל העם אליו ויאמרו, מה הדבר הזה אשר דיברת? ויעמוד בתוכם ויומר, האמנם כה הבילים בני ישראל? בלי חקירה ובלי ידיעה ברורה שפטתם בת ישראל? שובו אל בית המשפט, כי שקר העידו אלה. וימהר וישב כל העם ויאמרו לו הזקנים, שב פה בתוכנו ויגד לנו, כי נתן לך אלוהים את הזקנה. ויומר אליהם דניאל, הרחיקו לי אותם מאוד, איש מעל רעהו, ויחקור אותם. וכאשר נפרדו איש מעל רעהו, קרא לאחד מהם ויאמר לו, הוי אתה אשר זקנת בימים רעים, אתה השיגוך חטאיך אשר חטאת מלפנים. שפט את המשפטי רשע להרשיע את הנקיים ולהצדיק את הצדיקים, והשם אמר, ונקי וצדיק אל תהרוג. אתה, אם ראית אלה, אמור, תחת איזה עץ ראית אותם מתייחדים? ויאמר, תחת בוטנה. ויאמר לו דניאל, היטב שיקרת בראשך, כי כבר לקח מלאך אלוהים דבר מעט אלוהים, ויבטק אותך לשניים. וירחק אותו ויצב להגיש את השני, ויאמר לו, זה רק נען, לא יהודה. היופי יסי אותך, והתאהבה הפכה את לבבך. כן עשיתם לבנות ישראל, ואין פחדו מפניכם ותתייחדנה איתכם. אבל בת יהודה לא סבלה את חטאיכם. ואתה אמור נא לי איפה, תחת איזה עץ תפסת אותם מתייחדים? ויומר, תחת אלה. ויומר לו דניאל, היטב שיקרת גם אתה בראשך, כי מלאך אלוהים עומד וחרבו בידו לנסר אותך לשניים, למען ישמידכם. ותקרא כל העדה בקול גדול, ויברכו אלוהים המושיע הבוטחים בו. ויקומו על שני הזקנים, כי הוכיח דניאל מפיהם הם, כי שקר העידו. ויעשו להם כאשר זממו לעשות לרעיהם. ויעשו על פי תורת משה, וימיתו אותם, וימלט דם נקי ביום ההוא. וחלקיה ואשתו הללו אלוהים על ביתם שושנה עם יהויקים בעלה וקרוביהם, כי לא נמצא בה דבר זימה. ודניאל היה גדול בעיני העם מן היום ההוא והלאה.
אז כמו שבוודאי הבחנתם מהסיפור, הספרים החיצוניים אינם ספרי מינות. אלו ספרים יהודיים מלאי אמונה, מכף רגל ועד ראש. חלקם אפילו ספרי מצוות וציוויים, ממש כמו החומש. הספרים האלו נוצרו על ידי יהודים, קודשו על ידי יהודים, שהאמינו בהם ודבקו בהם במשך מאות שנים, דור אחרי דור. הרבה לפני גיבוש המסורה, או קובץ התנ"ך, כפי שאנחנו מכירים אותו כעת. אבל איפשהו במהלך ההיסטוריה, השרשרת נתקע. מישהו או משהו פתח את אחת החוליות, וקובץ שלם של ספרים נשאר בחוץ, וצלל לתאום הנשייה. הפסקה קצרה ואחריה, ראיון מרתק עם פרופסור רחל אליאור מהחוג למדעי היהדות באוניברסיטה העברית. בעזרתה ננסה לברר מה הייתה המשמעות של הספרים החיצוניים לעם היהודי לפני החורבן, מה הקשר בינם לבין המגילות הגנוזות, ואיך קרה שהם הפכו מוקצים מחמת המיאוס, וכמעט נשכחו לעד, אז אל תלכו לשום מקום. עוד רגע חוזרים. כדי להבין מה באמת שונה בציוד הסאונד של אודיו אנג'ן ממה שאנחנו מכירים אצלנו בבית, הזמנתי את ירון צור, הנציג הבלעדי שלהם בארץ, לשיחה קצרצרה בנושא.
Okay, אני היבואן של אודיו אנג'ן, למעשה מהימים הראשונים שאודיו אנג'ן קמו והיו עוד בגדר פרוטוטייפ, אני הכרתי אותם ממש בהתחלה. אודיו אנג'ן למעשה מייצגים איזושהי תפיסה של רמקולים ושל מערכות סאונד שמיועדות עבור מערכות, עבור מולטימדיה או עבור מחשבים או מוזיקה שהמקור שלה מגיע ממקור ממוחשב. כשאני אומר מקור ממוחשב, הכוונה היא, זה יכול להיות ממחשב כמובן, זה יכול להיות גם מכל נגן, אם זה סמארטפון או טאבלט וכדומה.
אז מה הבשורה שלכם?
אוקיי, אז הבשורה היא למעשה חוויית ההזנה לאודיו ממקור דיגיטלי באיכות גבוהה מאוד ובמחיר הגיוני מאוד ואפשרי.
מה שונה מהרמקולים שלי? יש לי רמקולים על השולחן, למה זה שונה?
כאן מדובר ברמקולים שהם למעשה מערכת סטריאו קטנה, ממש כמו שאנחנו מכירים מפעם, רק שמיועדת לסביבת העבודה שלנו או לסביבה אישית יותר. מדובר ברמקולים שהם רמקולים שהתיבות שלהם הם מעץ, האלמנטים עצמם, הוופרים והטוויטרים הם באיכות הגבוהה ביותר שקיימת, המגברים הם מגברים אנלוגיים, וגם יש להם ממירי דק מובנים בחלק מהרמקולים, שלמעשה עוקפים את ממירי הדק, את הכרטיסי הקול שבמחשב, והופכים את החוויה של ההזנה למוזיקה לחוויה אופטימלית. ממקורות דיגיטליים.
זאת אומרת שאנחנו כבר יותר לא צריכים להתפשר על הברירת מחדל שאנו מקבלים עם המחשב, אלא אנחנו רוצים להחזיר את האתרה ליושנה, לחזור למוזיקה האיכותית שאנו שומעים בסלון, אבל עם המחשב.
נכון.
ירון צור, תודה על הרעיון הזה.
תודה, אפתח, ואני שמח לשתף פעולה.
כדי לרכוש את המוצרים של אודיו אנג'ן ולתרום לפודקאסט, לחצו על הבאנר שבדף הפרק ותתחילו ליהנות מאיכות סאונד מעולה. אם תוכלי קודם כל להציג את עצמך.
שמי רחל אליאור, אני פרופסור באוניברסיטה העברית ועוסקת בתחום מחשבת ישראל.
בספר שלך, זיכרון ונשייה, סודן של מגילות מדבר יהודה, את מסבירה בצורה מלומדת ומופלאה, א', מי גנז את המגילות, וב', למה הרבה מאוד מהספרים שנגנזו בתוך המגילות, נשארו גנוזים גם מארון הספרים היהודי. ורציתי אם תוכלי לפרוס בפנינו את משנתך הסדורה והמדהימה הזאת, כדי שגם מי שלא קרא את הספר יוכל להבין על מה את מדברת.
נס עשה לנו אלוהים שב-1947, ביום שהאום מכריז על הקמת מדינת ישראל, כ"ט בנובמבר, התגלו לראשונה מגילות מדבר יהודה. כאילו הם היו חבויות במערות במשך 2,200 שנה לערך, והנה הפלא ופלא, בדיוק באותו יום שחזרנו להיות עם ריבוני בארצו, על פי משפחת העמים וחוקי האומות המאוחדות, בדיוק באותו יום, הגיע טלפון לפרופסור סוכניק מהאוניברסיטה העברית, שנמצאות מגילות במנזר האשורי בעיר העתיקה. התחילו יריות, נחסכו קווי החשמל, אבל פרופסור סוכניק הלך למנזר האשורי, נסע למנזר האשורי מביתו שברחביה, והוא ראה לזמן קצר מאוד מגילה או שתיים, ובתנאים קשים, כי כאמור היה נרות ולא חשמל וכן הלאה בגלל המלחמה, והוא חשב במהירות, תוך כדי שהוא ראה שורה או שתיים, שהשורה שהוא ראה שייכת לקבוצה שקוראים לה איסיים. ומזה הוא הסיק שיש קשר בין האיסיים ובין כותבי המגילות, שלפי שעה איש לא ידע כמה יש ומאין ומתי, הוא רק ראה כאמור בתנאי חירום יוצאים מן הכלל שורות ספורות שהזכירו לו משהו שכתוב בדברי יוסף בן מתתיהו.
ומאז כולנו מאמינים לו.
ומאז אחרי שהוא אמר, זה מזכיר לי את האיסיים שיוספוס פלביוס מדבר עליהם, ומהר מאוד הוא אמר, כידוע, גם פילון דיבר על האיסיים, ופליניוס דיבר על האיסיים. הייתה רק בעיה אחת, הוא הסיק את המסקנה הזו על יסוד מעט מאוד טקסט, ממש שורות ספורות שבספורות, לא היה לו זמן, המציאות לא אפשרה בדיקה לאורך או לרוחב. אילו היה מסתכל בדיוק באותה מגילה, שקוראים לסרח היחד, שבה הייתה השורה שהזכירה לו את האיסיים, אם הוא היה מסתכל דף אחד ימינה או דף אחד שמאלה, או טור אחד ימינה של המגילה או טור אחד שמאלה, הוא מעולם לא היה מעלה על דעתו את האיסיים, כי הוא היה רואה שכתוב שם, על בני אהרון יחלקו בתורה ובהון, או על בני אהרון קודש קודשים, או על בני צדוק הכהנים, או על זרע אהרון קודש קודשים, ממש בדף הסמוך לזה שהוא ראה. כלומר, זו לגמרי יד המקרה, שהוא ראה שורה שהזכירה לו עולם שידוע מן המאה הראשונה לספירה בתיאור הספרותי, ביוונית או בלטינית, אבל איננו ידוע ולו ברמז בין רמז בכל המקורות העבריים. אתה מבין? יש כאן בעיה. עכשיו, במגילות עצמם אין שום מזכור של האיסיים. מזכירה לך שב-48' האזור של מגילות קומרן עבר לממלכת ירדן. כלומר, מה שהגיע עד 47', באותו שבוע היסטורי של כ"ט בנובמבר 47', אותם מגילות שהגיעו למנזר האשורי בעיר העתיקה, היה מעט מאוד ממה שהיה מהאוצר העצום של מגילות שהיה במערות קומרן. זה נמצא בהדרגה בין 1947 ל-1956, אבל לקח המון המון שנים עד שכל החומר נתפס, פחות או יותר. בעשור האחרון סיימו 100 מלומדים בעבודה משותפת מאז ראשית שנות ה-50 לפרסם את כל הטקסטים של מגילות מדבר יהודה שנמצאים בידינו. מדובר על 40 כרכים של הסדרה שקוראים לה Discoveries of the Judean Desert, באנגלית, שעמוד אחד זה המקור העברי או הארמי, ועמוד שני זה תרגום אנגלי או צרפתי. מבחינת הכותבים, כל הספרייה כולה, כל ספריית המגילות, הייתה כולה כתבי קודש, התייחסו אליהם כאל דברי קודש, בתרבות שהאמינה שכל דבר כתוב מקודש, וכל מה שמקודש כתוב. עכשיו, כשאנחנו שואלים את עצמנו, מדוע זה נגנז, דעת החוקרים בעניין הזה איננה מוסכמת. מתי זה קרה? במאה השנייה לפני הספירה, בגלל הכיבוש של אנטיוכוס אפיפנס ב-175 לפני הספירה, הכהן הגדול לבית צדוק, חוניו בן שמעון, הודח על ידי המלך, יש להניח משום שהוא סרב לקבל את התביעה של המלך להכיל על כל הממלכה, וכולל ארץ ישראל, וכולל ירושלים, וכולל המקדש, את הלוח שלו, על פי המגילות, על פי מגילת המקדש ושירות עולת השבת, ועוד מגילות רבות, מגילת משמרות הכהנים, הלוח שהמקדש עבד על פיו היה לוח שמשי בין 364 ימים, 52 שבתות, 4 עונות חופפות, ואי אפשר היה לשנות אותו, משום שכל עבודת הקודש הייתה מבוססת עליו. אנטיוכוס היה ממוצא יווני, מקדוני. הלוח של היוונים מאז ומעולם היה לוח ירחי, ואילו במקדש, לפי מה שאנחנו לומדים ממגילות מדבר יהודה, היה לוח שמשי. יש הבדל מהותי בין שני הלוחות האלה. לוח שמשי הוא לוח מחושב מראש, קבוע מתמטי, של שנה בת 364 ימים, וארבעה ימים על פי מחברי המגילות. לוח ירחי הוא לוח בממוצע בין 354 ימים, ואין לו אף תאריך קבוע, כי אתה תלוי בעליית הירח, במולד הירח וכן הלאה. אנטיוכוס אמר בערך, ממש לא מעניין אותי מה עבודת הקודש במקדש שלכם, באימפריה שלי אני המלך, ובאימפריה שלי הלוח יהיה הלוח היווני סלבקי של כל האימפריה הסלבקית. תחשוב על זה בהקשר למשל של יהודי שגר בארצות הברית. אתה יכול להיות יהודי שומר מצוות, אבל כשממשלת ארצות הברית מבקשת לשלם את המס ב-1 באפריל, לא מעניין אותה בכלל שבלוח שלך זה עשוי להיות ערב פסח. כלומר, הבעיה היא שלך, לא שלהם. תמיד השלטון תמיד ובכל מקום, השלטון קובע את הלוח וחלק ממשמעות הריבונות. זה לא היה פולמוס דתי מצד אנטיוכוס, לא היה לו שום עניין דתי, זה הייתה חברה פוליטאיסטית. הוא רצה לוח אחד למטעמי גביית מיסים. הכהנים במקדש אמרו, אנחנו נעשה כל מה שאתה רוצה, אבל אנחנו איננו יכולים לשנות את הלוח. זה התשתית של הברית. זה לוח של שבתות, של 52 שבתות בשנה, כשלכל שבת יש תאריך קבוע וידוע מראש, בשנה שמתחילה, כמו שכתוב בתורה, בפסח, בחודש האביב. כלומר, השנה מתחילה בחודש ניסן, חודש האביב שבו חל חג הפסח. בתורה כתוב בספר שמות, שמות י' ב', החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. זה החודש שבו יצאנו מארץ מצרים. אבל יהודים כשרים שכמותנו מתחילים את השנה בחודש השביעי, בחודש תשרי. למה? ברור שזה לא מה שכתוב בפשט התורה. מה שקרה, שלאורך תקופה ארוכה, בין 175 לפני הספירה, כיבוש אנטיוכוס, ועד 70 לספירה, חורבן בית שני על ידי הרומאים, היו הרבה מחלוקות והיו הרבה לוחות, והכהנים רצו להציל את הדבר היחיד שמבחינתם היה קודש קודשים, את המסמכים שלהם, את המגילות שלהם, את המקום שאלוהים דיבר בו. כלומר, את כל כתבי הקודש שהם היו מופקדים עליהם. כדאי לזכור שבתורה כתוב, משה בן שבט לוי אומר לאחיו הלוויים, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, איפה נמצאים המשפטים והתורות? במגילות. אי אפשר להשאיר את המגילות במקדש שהוא מחולל על ידי כהנים מתייבנים, או אחר כך על ידי כהנים חשמונאים. היה צריך להציל את ספריית המקדש מפני מחללי הקודש. בכל התקופה הזאת הייתה קבוצה שקראה לעצמה הכהנים לבית צדוק ואנשי בריתם. הם ראו את עצמם המופקדים על התורה, שומרי התורה, מנחילי התורה, כי רק להם, כלומר רק לבני שבט לוי, לכהנים נאמר, יורו משפטיך ליעקב תורתך לישראל. ברגע שהמקדש היה מחולל, הם לקחו את הספרייה, והוא היה מחולל כי הכילו בו לוח ירחי לא נכון. הם לקחו את הספרייה, וגנזו אותם במקום האחד והיחיד, שהם היו בטוחים שמים לא יכולים להגיע. לכן הגניזה הראשונה של המגילות הייתה לפי עניות דעתי במאה השנייה לפני הספירה, בעקבות עלייתם של כהנים מתייבנים. ומזה זה התחיל. אחר כך יש לנו עדיין תקופה ארוכה מאוד עד חורבן המקדש.
אז רגע, אני רוצה לעשות איזשהו סיכום ביניים שלי, לראות אם אני הבנתי נכון.
אוקיי.
היו כהנים לבית צדוק שהם הכהונה הגדולה.
הכהונה הגדולה. זו הייתה משפחת הכהונה הגדולה היחידה על פי המקרא.
שבמשך מאות שנים, עוד מימי דוד ושלמה, העבירו את ה... הם אלה שהעתיקו את התורה ואת הספרים, והם אלו שקבעו את הטקסים הליטורגיים במקדש, והם אלו שלאט לאט נדחקו הצידה מימי אנטיוכוס הרשע, או האפיפנס, איך שקוראים לו, בשל מחלוקת על לוח שהם מאוד היו קנאים לו. זאת אומרת שהדרך שלהם היא היהדות המקורית האותנטית, ואנטיוכוס הרשע הוא נקודת המפנה בתולדות היהדות בין אלו שהעבירו את מסורתה במשך המון המון שנים, לבין זו שהתפתחה מאוחר יותר למה שאנחנו מכירים כיום.
נכון. כמו שאני אומרת, הלוח העתיק, לפחות על פי מה שעולה ממגילות מדבר יהודה באופן חד משמעי, הלוח העתיק במקדש היה לוח שמשי של שנה של 364 ימים.
והרבה מאוד מהמגילות שנמצאו שם סובבות סביב סיפורים של הלוח. זאת אומרת
שהלוח
שם מהווה חלק נכבד מהמגילות הגנוזות ובעצם מהספרים החיצוניים.
כן, תראה, הוויכוח על הלוח הוא עמוד השדרה של המחלוקת. כשהם אומרים, והתקרע ישראל בדור ההוא להילחם איש ברעהו על התורה ועל הברית, מבחינתם אי אפשר לשמור את הברית אם אין לך לוח שבתות קבוע ומתוארך. אי אפשר לשמור את התורה אם אתה לא יודע את התאריך של כל יום ויום. הם האמינו בזה לאורך מאות שנים. ככה עולה מן המגילות, כן? עכשיו, הספרים החיצוניים שהזכרת, מקורם נמצא במגילות מדבר יהודה, אבל ידענו עליהם לפני גילוי המגילות. ידענו עליהם מאז שנוסעים הגיעו לאפריקה במאה ה-19 או בסוף המאה ה-18, אלה שאנחנו שמענו עליהם בתור ליבינגסטון וכאלה, כן, הנושאים התיירים הגדולים, הגיעו למקורות הנילוס, הגיעו לאתיופיה, ומצאו שם קהילות שהיה להן ספרים עתיקים בשפת גז. גז הוא שפה שמית של היהודים והנוצרים באתיופיה. אתיופיה היא מדינה נוצרית באפריקה, בזמנו אז המדינה היחידה הנוצרית, ובתקופה מאוד מוקדמת יהודים הגיעו אליה, יהודים שלא הכירו חכמים ולא הכירו את המשנה. כלומר, אנחנו מדברים על המאה הרביעית לפני הספירה, או השלישית לפני הספירה, או השנייה לפני הספירה, כלומר לפני שהייתה קבוצה מגובשת של חכמים. היהודים האלה באתיופיה הביאו איתם ספרים שקראו להם ספר חנוך, ספר היובלים, ספר צוואת השבטים, והספרים האלה הגיעו למערב, ובמאה ה-19 ובראשית המאה ה-20 תורגמו משפת גז, שהיא כאמור שפה שמית, שהיו פילולוגים שהיו מומחים בה, תורגמו לעברית. אברהם כהנה בשנות ה-30 ערך מיזם גדול ראוי לשבח של תרגום הספרים החיצוניים, חלק מגז, חלק מיוונית, חלק מלטינית, חלק מסלבונית, רק לא ידענו את ההקשר של הספרים. לא הבנו מי כתב אותם ולא ידענו מדוע, משום שכל ספר מנותק מההקשר שלו. אתה אומר, זה מאוד מעניין, אבל אני לא יודע במה דברים אמורים. אבל כשנמצאו מגילות מדבר יהודה, הבנו שאותו לוח שספר היובלים מדבר עליו, זה שהכרנו אותו מהתרגום של כהנה ומהתרגום של הרטום, מתרגום משפת גז, זה אותו ספר שנמצא במקורו העברי במגילות מדבר יהודה. ואז הבנו את ההקשר. מקודם לא הבנו, אתה מבין, לא ידענו מה המשמעות של זה. דבר אחד אפשר היה לשים לב. אם אתה קורא את ספר היובלים ואת ספר חנוך, אתה רואה שגם זה וגם זה מרבים להדגיש את הלוח של 364 הימים. מכל מקום, זו הייתה תרבות שלמה, שהייתה מבוססת על לוח קבוע, מתאורך מראש, שמעיד על התאריך המדויק של היבולים, ככה במגילת המקדש, שמספר לך בדיוק באיזה יום בשבוע החיטה תיקצר, ובאיזה יום השעורה תיקצר, ובאיזה יום יתחיל בציר הענבים, ובאיזה רגע מתחיל, באיזה יום בדיוק מתחיל מסיק הזיתים. הזמן היה במקדש, המקדש היה כמו שעון גדול של לוח השנה, שסביבו היה כל המחזור הפולחני של השבתות, של עולת השבת, עולת התמיד, עולת המוספים וכן הלאה. אבל הכל היה מבוסס על לוח מאוד מאוד מדויק. לכן הכהנים לא היו יכולים להסכים בשום אופן לשנות את הלוח שלהם. כל הברית וכל התורה מבחינתם הייתה מבוססת על זה. זה הכל חלק מתפיסת עולם שלמה שנגנזה לחלוטין משעה שהחשמונאים עלו לשלטון. ולמה? כי החשמונאים מונו על ידי מלאכים סלבקים, שדרשו מהם לוח ירחי, אז כל ספר שהיה בו לוח שמשי לא היה ראוי. עכשיו, החשמונאים לא עשו קנוניזציה. החשמונאים היו לוחמים שמונו על ידי יורשי אנטיוכוס. הם התעניינו בלשלוט, הם לא התעניינו בתיאולוגיה ככל הנראה. אבל הכהנים לבית צדוק ראו אותם ככהני רשע, ככה הם קוראים להם. הם ראו בהם כהנים שגזלו את הכהונה שלא כדין. הם קראו להם בני חושך. הם שנאו אותם. הם קראו לכהן הגדול שלהם כהן רשע.
זאת מגילת בני האור ובני החושך. בין
כן, היתם. וגם מגילת חזקוק שמדברת בהרחבה על הכהן הרשע שבא לאפר את מנוחת יום הכיפורים על פי הלוח שלהם. בקיצור, היה קשה מאוד. אז כשאלה כותבים על כן התקרי העם, על התורה ועל הברית, אתה מבין על מה הם מדברים. היו שתי קבוצות, אחת שטוענת ללגיטימציה כתובה מקודשת, הכהנים לבית צדוק ואנשי בריתם, שהאמינו בלוח שמשי קבוע מתאורך של 364 ימים, ומנגד, כהנים חשמונאים לא לגיטימיים, שפעלו בכוחו של הלוח הסלבקי, כי הם מונו על ידי הסלבקים. אחר כך באה קבוצה חדשה שעולה וקוראים לה פרושים. הפרושים התנגדו לחלוטין לחשמונאים, והם לא התלהבו מהכהנים לבית צדוק. הם אמרו, די לנו ממאבקים בין כהנים א' וכהנים ב', כהנים לגיטימיים וכהנים לא לגיטימיים, קצה נפשנו במאבקי הכהונה, אנחנו רוצים עכשיו להוסיף גורם שלישי למפה, לא רק מלחמות בין שתי קבוצות כהנים, אנחנו רוצים לומר שיש מקור תוקף חדש, קוראים לו מסורת אבותינו בידינו. כאן אנחנו מדברים על המאה הראשונה לפני הספירה.
כן, רגע, מה הקשר בין בני צדוק לצדוקים?
תראה, בני צדוק, הם אף פעם לא קוראים לעצמם צדוקים, הם תמיד קוראים לעצמם הכהנים לבית צדוק ואנשי בריתם, או זרע אהרון קודש קודשים, או בית צדוק, או הכהנים לבית צדוק ואנשי בריתם. הפרושים שהתנגדו להם קראו להם צדוקים בתור שם גנאי. למה? משום שאחרי החורבן רק הפרושים מספרים את הסיפור. הפרושים אמרו, אנחנו רוצים עכשיו להכניס, אנחנו נקרא לזה את כל בקוף, את כל העם. יש לנו עוד מקור סמכות, וזה היה חידוש גדול. הם אמרו, יש לנו מסורת אבותינו בידינו. דהיינו, לא מסורת כתובה, אלא מסורת בעל פה, כמו שאבא שלך אמר לך ככה, ואמא שלך אמרה לך ככה, ואחר כך קראו לתורה שבעל פה. פשוטה כמשמעו, שדברים שאנשים אמרו, לא דברים שכתבו. הכהנים מאוד התנגדו לזה. הם קראו להם דורשי חלקות, לפרושים. הם התנגדו לתפיסה שאומרת שאדם בריבונותו יכול להחליט על דברים שבקודש, כי לגבי דידם כל מה שכתוב מקודש, כל מה שמקודש כתוב, הם לא הכירו באפשרות של ריבונות אנושית ביחס לתורה, ביחס לתורה. כלומר, הם התנגדו לשיטה של הפרושים, שהיה לה צידוק בפני עצמו. הם לא רצו לחיות רק תחת ריבונות כהנית, הם רצו לחיות במקום שיש ייצוג גם לקול שלהם. ברור שהיו עוד אנשים חכמים מלבד כהנים, והיו אנשים בעלי דעה ועמדה מלבד כהנים, אבל קדושה כתובה הייתה רק לכהנים, אוקיי? אבל הנה באו הפרושים ואמרו, מסורת אבותינו בידינו, היא לא כתובה, היא בעל פה, וגם היא חשובה, וגם בה נתחשב, וכן הלאה. אז יש לנו כעת, במאה הראשונה לפני הספירה, שלוש קבוצות. פרושים שאומרים, אנחנו מסורת אבותינו בידינו, ואנחנו ריבונים על הפרשנות של התורה. אנחנו אוהבים את התורה, מקדשים את התורה, אבל אנחנו ריבונים לפרש אותה. כלומר, התורה הכתובה מסורה לנו לפרשנותנו, שהיא מעשה אנושי, לדרשנותנו, שהיא מעשה אנושי. הכהנים לבית צדוק התנגדו לזה לחלוטין. הם אמרו, לא מפרשים ולא דורשים ולא מוסיפים, יש טקסט כתוב ואותו מקריאים, מקריאים לעדה כולה, לא מוסיפים. ויש את הקבוצה השלישית, החשמונאים, שהפרושים סלדו ממנה, והכהנים לבית צדוק סלדו ממנה. Mm-hmm. כלומר, היה מאבק תלת ראשי, כן? שהיה מאבק עצום בין הפרושים, שזה המפלגה הדמוקרטית, לבין החשמונאים, השליטים הלא חוקיים, ששלטו 120 שנה. הם שלטו תוך כדי מלחמות ומריבות ומעשים איומים, והעם לא אהב אותם, והפרושים לא אהבו אותם, והכהנים לא אהבו אותם. זאת אומרת, הם היו שנואים על כולם, עד כדי כך שהפרושים קראו לרומאים להציל אותם מידי המלכים החשמונאים. אם זה פרק שנוטים להשכיח אותו, אני חוזרת שוב. הפרושים במאה הראשונה לפני הספירה פנו לרומאים, וביקשו מהם לבוא לחלץ אותם מהמשטר הנורא של אלכסנדר ינאי. עליו נאמר שהוא תלה 800 פרושים. אני לא יודעת אם זו עובדה היסטורית, אבל זה מה שכתוב. אנחנו עוברים למאה הראשונה לספירה, אנחנו מגיעים לתקופה שהיהודים קצה נפשם בשלטון הרומי. הם מורדים נגד הרומאים. זה מסתיים רע מאוד. מי מרד ולמה מרדו זה פרשה גדולה, אבל זה מסתיים בחורבן המקדש. אחרי חורבן המקדש, אין מקום לשום מפלגה כהנית, אין יותר מקדש, אין קורבנות, אין טעם ללוח קורבנות, אין עלייה לרגל, אין יותר מקדש. ואז עולה כוחם של הפרושים, בראשות רבן יוחנן בן זכאי, שיוצא ואומר שהוא מעדיף את יבנה וחכמיה על פני ירושלים וקודשיה, והוא מייסד, נקרא לזה יהדות חדשה, יהדות שהיא לא תלויה במקום מקודש או בזמן מקודש, אלא תלויה בלימוד תורה. אבל כאן התורה הופכת להיות תחליף לכל העולם המקראי שבטל ואיננו. אם אין מקדש, אין כהונה, אין כהונה, אין משמרות, אין משמרות, אין אין העלאת קורבנות, אין שירת קודש. כלומר, עולם שלם בין 1,000 שנה, בטל ונעלם בחורבן בית שני. התורה ניתנה מגילות מגילות, לא היו ספרים בעת העתיקה, היו מגילות. הקודקס כספר הוא תופעה של האלף הראשון לספירה ולא לפני הספירה. אוקיי? כל ספרי התורה, כל אחד נכתב על מגילה נפרדת, מגילת בראשית, מגילת שמות, מגילת תהילים, מגילת ירמיהו. אחר כך, מתוך מכלול המגילות, חכמים אחרי חורבן הבית בחרו 24 ספרים, או נגיד עם 13 ו-36, אבל נאמר, כ"ד ספרים. ואת כל האחרים הם השאירו בחוץ. זה לא שהיו רק 24 ספרים, היו עוד ספרים רבים, וכולם כתבי קודש. רק הכלל של מה יישאר בחוץ, כל טקסט קדוש ככל שיהיה, שנזכר בו לוח של 52 שבתות ו-364 ימים. לוח של 4 תקופות מתוארכות, משום שבזמן שחכמים החליטו אחרי החורבן על קביעת לוח חדש, הם היו במקום מאוד מורכב. הלוח האימפריאלי הרומאי היה לוח שמשי של 365.25 ימים בשנה שמתחילה בינואר. הלוח הכהני היה לוח של 364 ימים בשנה שמתחילה בניסן. הלוח היווני הסלבקי, לוח ירחי שמתחיל בערך בתשרי, בסתיו. הם רצו לוח אחר, הם רצו לוח שהוא לא הלוח של הכהנים לבית צדוק, כי אין יותר מקדש. לא לוח שמשי, כי הלוח השמשי היה של הרומאים מאז שנת 45 לפני הספירה. לא לוח סלבקי, כי הם התנגדו כמובן לסלבקים. הם רצו לוח שאין כדוגמתו בשום מקום אחר. העיקרון של הלוח הזה היה, לא נאמר לכם כמה ימים יש בשנה או כמה ימים יש בחודש, אתם תבואו אלינו ואנחנו נכריז על החודש ועל השנה. עד היום אם תשאל יהודי כמה ימים יש בשנה יהודית, אז הוא יענה לך, תלוי, תלוי עם שנה מעוברת, אבל אין שנה מעוברת בתורה, אין דבר כזה, אין מושג כזה של עיבור שנה בתורה. מסתמה, לא היה צורך בעיבור שנה, כי כמו שאני אומרת, הלוח העתיק, לפחות על פי מה שעולה ממגילות מדבר יהודה באופן חד משמעי, הלוח העתיק במקדש היה לוח שמשי של שנה של 364 ימים. המפלגה שהצליחה לעלות ולצוף על פני ההיסטוריה, זו מפלגת הפרושים, שאחר כך קראו להם חכמים ותנאים ורבנים וחכמנו זיכרונם לברכה. הם היו גאונים שהם אמרו 70 פנים לתורה. הם היו גאונים שהם אמרו יש מסורות בעל פה שצריך להתחשב בהם ולא רק במסורות כתובות. אבל המחיר היה גניזה של כל הספרייה היהודית של האלף הקודם, שלא עלתה בקנה אחד עם העדיפויות של האלף החדש. אתה יודע, ההיסטוריה לא עומדת במקום, וכל דור בוחר בחירות מסוימות, כאילו נוחל מהעבר ומוחק חלק מהעבר. יורש ומוריש וגם מוחק. המילה השורש ירש הוא שורש מאוד מעניין. זה גם inherit, אבל זה גם to conquer. אתה יודע, אלוהים אומר לבני ישראל, אני אוריש מפניכם את היבוסי ואת האמורי. כן? זאת אומרת, אבל זה נכון בהכללה, ירושה תמיד היא גם מה שאתה מקבל מדורות קודמים, אבל מה שאתה בוחר להנחיל ממורשת הדורות לדור הבא. יש תמיד תהליך של מסע ומתן. אז אני כתבתי את הספר זיכרון ונשייה כדי להסביר את ההיגיון של התהליך הזה, שהיו שלוש קבוצות, שהייתה קבוצה אחת כותבת, הייתה קבוצה שנייה שלקחה את השלטון שלא כדין, והייתה קבוצה שלישית שעלתה לגדולה אחרי חורבן בית שני, והיא זו שהכתיבה את ההיסטוריה. אז זהו, אז יש כמובן מסורות שונות וויכוחים בזה, אבל בגדול אני חושבת שנכון להגיד, 1,000 שנה היה מקדש בירושלים לפי ההיסטוריוגרפיה המקראית, את המקדש ניהלה הנהגה כהנית תמיד, השושלת של הכהונה הגדולה הייתה של הכהנים לבית צדוק ואנשי בריתם, הם הודחו במאה השנייה לפני הספירה, לקחו איתם את ספריית המקדש, התמינו אותה במערות, ואחרי 2,200 שנה מצאנו אותה. זה ההיסטוריה שלנו. אני לא מבקשת לשנות שום דבר בהווה. אני רק אומרת, החובה שלנו להכיר את העבר. זה כאילו, אתה יודע, תחשוב על זה כאילו, אתה עושה ניקוי פסח, ואתה מזיז את המקרר, ופתאום אתה מגלה דירה ענקית שלא ידעת, שהיא שלך, שמסתובבת, שנמצאת מאחורי המקרר, ובערך כמו המגילות.
ועוד בכפתת בנובמבר.
כן, כן. פתאום התגלה לך עולם שלם שלא ידעת עליו. אני לא מפחדת ממוסיף, אתה יודע, אומרים מוסיף דעת, מוסיף מכאוב. אני אומרת מוסיף דעת, מוסיף עושר. פתאום אתה יודע על מילים עבריות חדשות שלא ידעת עליהם. אתה יודע על נוסח חדש של ספר שמואל. אתה יודע על ספרים על מלאכים. אתה יודע על פשרים שלא ידענו על עולם
עוד,
שלם.
עוד מאות שירי תהילים.
כן, כן, שלא ידענו עליהם. וכל שיר מתחיל עם התאריך המדויק שצריך להגיד אותו. דברי המאורות, שירת הקודש, הסיפור המבול, נוסח קצר של ספר ירמיהו, נוסח ארוך נפלא של ספר יחזקאל. כלומר, דברים מופלאים לכל אדם שאוהב היסטוריה מקראית, את לשון המקרא, כל מי שאוהב פילולוגיה, כל מי שאוהב היסטוריה של העת העתיקה. קודם כל, אתה חייב בענווה. אתה חייב לומר, אנחנו לא, העבר הוא כמו אוקיינוס של נשייה, אימיים של זיכרון. זכינו ונגלתה לנו יבשת שצללה לתהום הנשייה. פתאום אנחנו יודעים עוד המון על מה שלא ידענו, כי את ההיסטוריה סיפרו לנו מצדם של הפרושים החכמים, אבל לא מצדם של הכהנים. פתאום יש לנו פרק שלם בהיסטוריה שלא ידענו עליו, שמספר על המאות האחרונות לפני הספירה. ספרייה שלמה שמוסיפה נקודת מבט, שמספרת לנו על היסטוריוגרפיה חליפית, על לוח חליפי. לא צריך לחשוש מזה. צריך לומר, העם היהודי שחינך את כל בניו לקרוא מילדותם, היה עם שהייתה בו יצירה רבה ופולמסנות ועמדות שונות, והיה כמובן גם המלכויות השונות שבאו כאן לעשות סדר, יוון ורומא והסלפקים וזה. אז מטבע הדברים היה יותר מאשר זיכרון אחד, לא רק זיכרון אחד, לא רק ספרייה אחת, אלא היו כמה וכמה ספריות, והיו כמה וכמה זיכרונות, וכאלה שנאבקו ביניהם, לא שעלו בקנה אחד. מי שצף ממצולות ההיסטוריה ב-2000 השנים האחרונות, היו החכמים שיכלו להציע יהדות ללא מקדש, אבל הייתה יהדות של מקדש 1,000 שנה קודם. ואת זה כדאי לזכור ולהגיד, פתאום יש לנו חרך הצצה לעבר שלנו, שמלמד אותנו על עולם ומלואו, וזה מרתק.
מרתק ביותר. פרופסור רחל אליאור, היה מרתק לדבר איתך.
תודה רבה, אני שמחה, שמחתי לדבר איתך.
אז חברים, אני חושב שהבשילו התנאים לפשוט על חנויות הספרים ולרכוש עותק משומש מהספרים החיצוניים. ואם באמת תעשו את זה, בקשה קטנה שלי. כשתגיעו הביתה, תפתחו את הארגזים ותוציאו את הספרים, תנו להם יחס מתקן והניחו אותם על המדף לצד ספרי התנ"ך, או לפחות לא רחוק, כדי שהם לא יהיו שוב פעם בודדים. עד כאן מועדון הסיפור הטוב. מקווה שנהנתם. תודה לניצה מזור על העריכה הלשונית. לקבוצת המגיהים המיוחדת שעוברת בשקדנות על הפרקים לקראת פרסומם, ללבנת בת זוגי הנאווה והענבה על הקריינות, לפרופסור רחל אליאור מהחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית, הוא מחבר את הספר זיכרון ונשייה, סודן של מגילות מדבר יהודה, על הרעיון המרתק, וכמובן לדוקטור אילנה בוקסיס מהפודקאסט דברי הימים, ומחברו של הספר הסגן של בר כוכבה, מספרי 2 בהיסטוריה, על הרעיון המחכים. למתעניינים והמתעמקים הוספתי לדף הפרק באתר קישור לדפי הרכישה של שני הספרים. הפרק הבא של התוכנית יהיה כרגיל של המופע המרכזי, והפעם אני מבטיח להגיש את ויקיפדיה חלק ב', אבל מה שאני לא מבטיח זה שהפרק יצא כסדרו בעוד כ3 שבועות. וזאת מכיוון שלאחרונה התחלתי להיות שותף בהפקה של פודקאסט חדש בשם סיפור משפחתי, או באנגלית Family Sounds, במה הדברים אמורים. ההפקה והיצירה של הפודקאסט בעיקר עולה לי כסף, ועם החסויות אני בקושי מחזיר את ההוצאות של הצרכים הטכניים שלו. שלא נדבר שאין לי שום תגמול על שעות העבודה הרבות. זה לא שאני מתלונן, כי אני נהנה לעשות את זה, אבל זה לא חייב להיות ככה. בפודקאסט סיפור משפחתי תהיה לי סוף סוף ההזדמנות גם להרוויח את לחמי בכבוד וגם לעשות את מה שאני אוהב, תוכניות רדיו איכותיות. סיפור משפחתי היא יוזמה משותפת של דני תימור, המנהל העסקי של פה ושם ושל עושים היסטוריה, ורן לוי, המגיש של עושים היסטוריה, שרתמו את המדיה החדשנית והצומחת של פודקאסט לטובת הפקה של תוכניות דוקומנטריות בהזמנה שלכם. יש לכם במשפחה סיפורי חיים מדהימים? גלות, עלייה, הישרדות, אהבה, אכזבה? אולי חוויתם בעצמכם חוויה אישית עצומה תוך כדי מסע, מלחמה, הרפתקה, ואתם חושבים שחשוב לשמר אותה כדי להנחיל לדורות הבאים במשפחה? אנחנו בסיפור משפחתי ננצל את כל הכישורים שרכשנו כדי להפיק לכם פודקאסט איכותי, כדי להפיק לכם סיפור משפחתי. אני חושב שזאת תהיה דרך מדהימה להעביר בצורה מרתקת את הסיפור המשפחתי, כך שהוא יהיה נגיש גם בדורות הבאים. אתם יודעים מה קורה בדרך כלל לספרי משפחה שכותבים. מהר מאוד הם מעלים אבק על המדפים. להאזין לשעה ממצה ומהנגד של פודקאסט הרבה יותר מפתה מלקרוא ספר אב קרס של 100 או 300 עמודים. מלבדי יגישו את התוכנית בגרסה הישראלית שלה, רן לוי וענת קורול, ששידרה לא מכבר בגלי צהל. לפודקאסט תהיה גם גרסה אנגלית למי שמעוניין. ואל תדאגו, זה לא אומר שאני הולך לזנוח אתכם. אפילו להפך, אמשיך להוציא באותו קצב תלת שבועי, רק שמדי פעם אגוון לכם בפרק מסיפור משפחתי. במידה והמשפחה תאשר לי כמובן. אם מישהו חושב שהוא מעוניין להזמין סיפור שכזה למשפחתו, תוכלו למצוא קישור לאתר של סיפור משפחתי בדף הפרק. ובאתר עצמו כבר קיים פרק לדוגמה. טוב חברים, זהו להפעם. אתם מוזמנים להירשם ולהתעדכן בצאת הפרקים של פה ושם דרך לשונית ההרשמה שבאתר. מי שיבחר להצטרף לקבוצה של התוכנית בפייסבוק יקבל עדכונים שוטפים על הפעילות של התוכנית, ולא פחות חשוב, יחס אישי. אז ביי בינתיים ונתראה בפרק הבא.